אני מתכבד להזמין את הרב אביגדור לוינגר, את עכשיו היישוב, איש מכון התורה והארץ, שיגיד לי מספר מילות הקדמה לדבריו של הרב וייטמן. תודה.
שבוע טוב. אנחנו מתכנסים כאן ללמוד את הלכות השמיטה לעילוי נשמת מר דניאל אייזמן, הגברת איידה שפר, פרופסור משה בר והגברת ליליאן זלצמן, שהלכו לעולמם באותו זמן לפני 4 שנים, לפני 5 שנים. באמת מי שמסתכל בקורות חייהם, ולא נעריך בעניין הזה כאן כעת, של האנשים הללו, אפשר לומר, במיוחד בהקשר הזה של המצוות התלויות בארץ והלכות שמיטה, אפשר לומר שחייהם שוזרים בתוכם את כל התהפוכות הגדולות שעבר ועובר העם היהודי בדורות האחרונים. במיוחד הדבר הגדול והמופלא ביותר, שהוא אחד העיקרים החשובים בעוצמתם של הלכות השמיטה בימינו ולעתיד לבוא, זה בהקשר של העלייה לארץ והפעילות למען העלייה לארץ, והחיים כאן הן הם בעצמם והן צאצאיהם שבנו כאן בארץ את ביתם. אנחנו יודעים שכל אחד ואחד מהם, מר דניאל אייזמן, היה איש חינוך כאן בארץ שנים רבות. הגברת איידה שפר עסקה רבות בפעילות ציונית בחוץ לארץ. הפרופסור משה בר, שהיה ממקימי קיבוץ מצואות יצחק ונפל גם בשבי הירדני ב-48, הגברת ליליאן זלצמן שהגיעה לארץ. הדבר העצום הזה של עם שלם שפתאום מחליט לחזור לארץ, זה פלא עצום שקורה לנגד עינינו טיפים טיפים כבר למעלה מ-100 שנה ויותר מזה. טיפים טיפים, כל יום מגיעים יהודים לארץ. כל יום, אין יום שלא מגיעים יהודים שחיו בארץ, שלא היו כאן בארץ, אין יום שלא מגיעים יהודים לארץ ישראל. וזה קורה לאט לאט, ואותם אנשים שיש להם את העוז ואת התעצומות הגדולות לעשות את הצעד הזה ולסגור ולעזוב כל מה שהיה קודם לכן ולקחת את הכל ולעשות את הצעד הקשה, המשמעותי, הכל כך משמעותי לקיום היהודי וגם להלכות של הקיום היהודי, זה הדבר הגדול. אני חושב שבפועלם של כולם זה הדבר הגדול שהדורות הללו נתברכנו בהם. אותו צעד גדול, ההחלטה לעזוב הכל ולהגיע ולחדש ימינו כקדם, הן מבחינת המגורים כאן והן מבחינת התוכן שלנו, של החיים כאן. ואחד הדברים החשובים בתוכן זה נתינת התוכן המעשי של המצוות בכלל ושל המצוות התלויות בארץ בפרט. אנחנו יודעים שהעוצמה של המצוות התלויות בארץ תלויה והיא לגמרי בזיקה ליישוב היהודי בארץ. כשעם ישראל בארץ, הרמה של המצוות התלויות בארץ, החיוב של המצוות התלויות בארץ, גדול יותר, משמעותי יותר, בעוצמות גדולות יותר. כשעם ישראל בחוץ לארץ, אז הדברים הם הפוכים, וזה לא כך. והתהליך הזה של העלייה לארץ, התהליך הזה הוא יוצר הרבה קשיים, הם הקשיים האישיים שם, שהזכרנו אותם קצת, שכל אחד ואחד חווה אותם, והן הקשיים הלאומיים הציבוריים בהקשר, כפי שאנחנו רוצים לעסוק בזה הערב, בהקשר של המצוות התלויות בארץ ובהקשר הספציפי של השמיטה. כי כל שמיטה ושמיטה ההסתכלות משתנה, ואנחנו מתפתחים ומתקדמים יותר ויותר ומבינים טוב יותר איך לעשות את הדברים יותר ויותר טוב. אף פעם אנחנו לא במצב האופטימלי, במצב האידיאלי שאנחנו בעזרת השם נגיע אליו, אבל בכל שמיטה ושמיטה אנחנו משתדלים ומצליחים בעזרת השם להתקדם עוד צעד ועוד צעד כדי להגיע לרמות הגדולות יותר של קיום המצווה. הדבר הזה הוא לא משהו רק למחשובה. אני מתכוון עכשיו במונחים, במושגים ובמובנים ההלכתיים. הן הלכות שמיטה, הן בקשיים איך לקיים שמיטה בארץ, מבחינות ההלכות שלה, מבחינת הקשיים שהדבר יוצר, בראש ובראשונה לחקלאים, וגם כמובן, וגם לצרכנים. ובעניין הזה אנחנו יודעים שלקחת את מסכת שביעית ולהוציא ממנה דרכי התמודדות ליום-יום, להלכות של השמיטה, ולניסיון הזה של יציקת תוכן בהלכות הישנות, הדבר הזה הוא קשה מאוד. הלכות שמיטה, מסכת שביעית והדברים שלפנינו בהלכה, אלו דברים כפי שבאו לידי ביטוי בזמנם, כפי שהיה בעבר, וכל דור ודור בדורות הללו תורם את תרומתו לכך שהביטוי המעשי של הדברים יוכל באמת לצאת מהכוח אל הפועל בצורה הגדולה והטובה ביותר. ואנחנו כאן הזמנו, באמת המשפחות הזמינו לכבודם של הוריהם היקרים שמסרו את עצמם ואת עיקר מפעל חייהם לעניינה של ארץ ישראל. אנחנו הזמנו, המשפחות הזמינו את הרב זאב וייטמן, שהוא אחד מהנושאים בעול כבר שנים רבות, כבר שמיטות רבות, של ביטויה המעשי של השמיטה. הרב וייטמן בזמנו כבר פרסם, כבר לפני 4 שמיטות, את המאמרים הידועים בקובץ המעיין, המאמרים על שמיטת תשמ"ז בכפר עציון, כשהרב וייטמן היה הרב בכפר עציון. ולדעת הלכות שמיטה זה דבר אחד, אבל לדעת ליישם אותם ולקרוא את המפה ואת המציאות ואת הצרכים של המגזרים השונים ואת השיקולים, המדיניות, זה דבר אחר. ובזה הרב וייטמן הוא מהראשונים והמובילים כבר שמיטות רבות בדבר הזה, הן מהמאמרים הללו שהביאו לנו לעולם התורה ולעולם המעשה את החידוש הזה, שהנה אפשר לקיים ואפשר להתקדם ואפשר עוד ועוד ועוד להתקדם בהלכות השמיטה וליישם אותם טוב יותר. והן אחר כך במסגרת של אוצר הארץ, שהרב וייטמן היה שותף בשמיטה הקודמת, רב תנובה, שתנובה נשאה על גבה את אוצר הארץ. וכפי שכתב הרב יעקב אריאל בהקדמה, בהסכמה שלו לספרו של הרב וייטמן לקראת שמיטה ממלכתית, אם אני לא טועה, שם זה כתוב, כתב הרב אריאל שם, ראיתי את זה מזמן, לא הסתכלתי עכשיו שוב, אבל כותב הרב אריאל שכזאת ספרות אנחנו צריכים בדור הזה, אותה ספרות של יכולת להוציא מהכוח אל הפועל המעשי, היכולת לקחת את ההלכות התיאורטיות הגדולות ולמצוא להם את הביטוי בשטח, איך הן צריכות בסופו של דבר להתפרץ בחיינו היומיומיים. אנחנו מבקשים להזמין את הרב וייטמן שיעיר את עינינו בעניינה של השמיטה כפי שהיא בימים, כפי שהייתה יותר מאשר בימים ההם, כפי שהיא בזמן הזה. הרב וייטמן, בבקשה.
שבוע טוב לכולם. באמת לא יודע כל כך איך, מאיפה להתחיל בכל הנושא של השמיטה, במיוחד שאני חש מהציבור שיש ככה קצת כתוצאה מדווקא כל כך הרבה דיבורים ועניינים בשמיטה, אז יש הרבה בלבול והרבה אי-בהירות ולא יודעים מה ההבדל, מה זה, מה ההבדל בין היתר מכירה לאוצר הארץ ובין אוצר הארץ לאוצר בדין, ומה יותר טוב ומה פחות טוב וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אשתדל באמת לעשות את הדברים בצורה יחסית פשוטה, ואני מקווה להבהיר קצת את המושגים ואת הדברים, ואולי לפחות לתת את עמדתי בעניין. ואני אומר, חלק מהבלבול הוא גם בגלל שבאמת יש גישות שונות, ואנשים רבים מדברים וכל אחד אומר דברים שונים. לא כולם אומרים אותם דברים, ולכן נוצר גם בלבול, כיוון שאנשים שומעים ממישהו אחד בצורה כזו, ומישהו אחר דברים שונים, וזה יוצר קצת את הבלבול. אז אני מקווה אבל שדברים שאני אגיד היום, למרות שאני לא בטוח שהם יתיישבו עם כל מיני דברים אחרים שאתם שומעים, אבל אני אנסה להציג אותם בצורה אובייקטיבית ואיכשהו לפרוס את התמונה כמו שהיא. אני רוצה דווקא להתחיל מהסוגיה של היתר מכירה. למרות שבאמת, כמו שהוזכר פה קודם, אני עסקתי הרבה מאוד בשמיטות הקודמות בניסיון דווקא לצמצם מאוד את היתר המכירה ולמצוא אלטרנטיבות להיתר המכירה, אם זה במסגרת של זריעה מוקדמת או מצעים מנותקים או צער בדין. כל אלטרנטיבה הייתה עדיפה בעיניי על פני השימוש ביתר המחירה, גם בגלל שביתר המחירה זה דבר שהיה קשה לי מאוד, שזה הדרך שבה אנחנו צריכים לקיים את התורה ואת המצוות, למכור את הארץ לגוי. כך אנחנו הולכים להתמודד עם התורה והמצוות, אם אין דרך יותר מכובדת, יותר נכונה, יותר טובה. ואני מרגיש את עצמי גם קצת כשותף לעניין הזה שבאמת ירד מעמדו של היתר המכירה. ואת העניין הזה אני רוצה קצת לתקן, כיוון ש יש פה בעיה רצינית היום. היום אנחנו ניצבים בפני מציאות כזאת, שאחרי שהרבנות הראשית ארגנה וסדרה את היתר המכירה להרבה מאוד חקלאים בארץ, ויש להם תוצרת שהם מייצרים אותה על סמך אותו היתר מכירה, אז אנחנו נתקלים בתופעה כזאת שהרבה רבנויות לא מקבלות את היתר המכירה אפילו לא לכשרות רגילה, והן דורשות מבעלי עסקים בתחום שיפוטם, אם הם רוצים תעודת הכשר, להביא רק דברים שהם לא על סמך היתר מכירה, וב-90% מהמקרים הכוונה היא ירקות נוכרים. אם זה ירקות של ערבים בתוך הקו הירוק, אם זה ירקות של ערבים מעבר לקו הירוק, ואם זה ירקות מירדן או מיבוא אחר. אבל זה 90%. יש עוד גם קצת, עכשיו לא בתקופה הזאת, בתקופה יותר מאוחרת יהיה גם קצת ירקות מערבה, ויש קצת ממצעים מנותקים, אבל זה ממש מעט, אבל הרוב המסיבי הוא הירקות נוכרים. ומה שקורה היום זה שכתוצאה ממדיניות זו של הרבה רבניות, ואני מדבר רק כדי לסבר את האוזן, אני אמנה כמה שאני זוכר ככה בעל פה, זה נניח רחובות, וזה אשדוד, וזה בת ים, וזה ראשון לציון, וזה הרצליה, וזה ירושלים, וזה נתניה, ואני מניח ששכחתי עוד כמה. ואם אתם רואים את הערים שאני הזכרתי, אז מדובר על אוכלוסייה של משהו קרוב לשני מיליון איש, וכל אותה אוכלוסייה, הציבור הדתי שבא, שרוצה לאכול כשר, אז הוא נדרש בעצם, אז הוא רוצה לקבל תעודת כשרות, אז הרבנות המקומית היא זו שמוסמכת לתת תעודת כשרות. אז מה שקורה היום זה שהתעודת כשרות הזאת מותנית בכך שתיקחו ירקות, מה שקרוי בלשונם שמיטה לחומרה. שמיטה לחומרה זה לא על סמך היתר מכירה, משמעות הדבר, כמו שאמרתי, ב-90% מהמקרים נוכרים. וזה כמובן פגיעה מאוד גדולה, הן בצרכנים, שאתם כצרכנים, אני כצרכן צריך להיות שותף לזה שאני אוכל מפירות נוכרים ולא מפירות מתוצרת של אנשים יהודים, ואני פוגע בעצם בחקלאים יהודים. זה פוגע כמובן בכלכלה של מדינת ישראל, זה פוגע בחקלאות של מדינת ישראל, זה פוגע בחקלאים היהודים, זה מחזק מאוד את החקלאים הלא יהודים. וכמובן הדבר הזה הוא בעייתי מאוד. ולכן, כיוון שזה כך, וכיוון שאני גם מרגיש את עצמי באמת, אני אומר כאיזשהו שותף, למרות שבאמת השקעתי המון בשמיטה הזאת דווקא בחיזוק יותר המחירה, אני לא יודע אם אני אספיק לתאר את הנקודות, מה חיזקנו ומה עשינו, אבל דווקא בגלל שאני מרגיש את עצמי גם כשותף לעניין הזה של הניסיון למצוא אלטרנטיבות יותר המחירה, אז אני מרגיש צורך קצת לתקן את הדברים ולהעמיד במקומו ובמעמדו את היתר המחירה. אז אני רוצה להתחיל בזה, אני אדבר גם אחר כך בהמשך קצת על אוצר בדין או על דברים אחרים, על חמות מסעים מוסקים, נראה מה שנספיק בהמשך. אז הסיפור מתחיל לפני, מתי היה תף ריש מבית? תף ריש מבית, זה היה לפני, בית, בית, 125 שנה, זאת הייתה השמיטה הראשונה בארץ שבו היו כמה יישובים חקלאים ראשונים, פתח תקווה כבר נוסדה עם כמה חקלאים בודדים, מוסה ליד ירושלים כמה חקלאים היו ועוד כמה חקלאים במקווה ישראל. זה הכל, זה מה שהיה. הייתה שמיטה, לא התעוררה בעיה רצינית, וכנראה שהיהודים שמרו שמיטה באותה שמיטה, תף ריש מבית. שבע שנים מאוחר יותר בתף ריש מבית, אז כבר שנה קודם יש כבר יותר יישובים בארץ. פתח תקווה כמובן גדלה יותר, מוצא גדלה יותר וגם מקווה, אבל נוסדות עוד מושבות, ראשון לציון, עקרון, נס ציונה, גדרה, כל אלה בדרום, ובצפון ראש פינה ויסוד המעלה. וכאן בתף ריש מבית התעוררה שאלה מאוד כבדה, מה הולכים לעשות בשנת השמיטה. והדבר הזה התחיל מתוך פולמוס מאוד 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 סוער בעיתונות של אותה תקופה, והגיע לשולחנם של הרבנים. באותה תקופה הרב שטיפל במושבות היה הרב של יפו, שהייתה העיר הקרובה למושבות שהיו באזור הדרום, שהם היו רוב המושבות. שמו היה נפתלי הרץ, ו הפולמוס הגיע לשולחנו, והוא החליט להעלות השאלה הזאת כשאלה קשה וחמורה בפני הרבנים גם בארץ וגם בחוץ לארץ. ובאותה תקופה אז נשלחה השאלה באמת לרבנים באירופה, ובתף ריש מבית כשנה לפני השמיטה או קרוב לשנה לפני השמיטה ישבו רבנים בוורשה, התכנסו כמה רבנים ממזרח אירופה, הרב שמואל מוליבר מביאליסטוק, הרב יהושע מקוטנה והרב שמואל זנביל קלפיש מוורשה עצמה, והם דנו בשאלה הזאת ולסוף החליטו להציע איזשהו דרך היתר, וזה למכור את האדמה לגוי למשך השמיטה, ועל ידי זה לאפשר את המשך המסחר ואת המשך העבודה בשנת השמיטה. אני רוצה רק במשפט אחד להסביר, בעצם כשאנחנו מדברים על מצוות השמיטה, אז יש לנו, הייתי אומר, שני תחומים עיקריים. יש קודם כל את תחום הראשון, זה תחום העבודות והמלאכות, שיש מלאכות שאסורות בשמיטה, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, ומהם מתגזרים שאר מלאכות השדה והכרם, זאת אומרת המלאכות שאסור לעשות אותן בשדה ובקרן ובמטע. ויש התחום השני שזה חובת הפקר הפירות, זאת אומרת גם מה שגדל ביתר אז זה הפקר לכל, ואסור בעצם להשתלט על זה, אסור לסחור עם זה, יש בפירות קדושת שביעי. זה שני התחומים של שנת השמיטה. עכשיו כמובן אתה צריך לפתור את שתי הבעיות, קודם כל את הבעיה הראשונה שכדי שיהיה לך יבול אתה צריך לגדל, ואתה לא יכול לעשות את זה בשנת השמיטה, אתה צריך לטפל בקרמים, לזמור אותם, אתה צריך לזרוע את האדמות אם אתה רוצה שיהיה לך חיטה, ומצד שני גם אחר כך, גם אם אתה תתגבר על העניין הזה ונניח תימנע ממלאכות אסורות, אבל אתה לא יכול לסחור עם הפירות אם יש בהם קדושת שביעית, ולכן הפתרון היה הפתרון שימכרו את האדמות לגוי, האדמות יהיו של גוי, והנחה הייתה שאם האדמות הן של גוי, אז מותר לעשות בהן מלאכות. שוב, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, אז יש כאלה שאמרו שמותר לעשות מלאכות, יש כאלה שאמרו אסור לעשות מלאכות, יש כאלה שאמרו שמותר לעשות על ידי גויים, אבל לא על ידי יהודים, יש כאלה שאמרו שמלאכות דאורייתא אסור לעשות על ידי יהודים, אבל מלאכות דרבנן אפשר על ידי יהודים, מלאכות דאורייתא על ידי גויים. מה שבאמת נהוג היום לפחות זה שמלאכות דאורייתא צריך להימנע גם אחרי היתר מכירה מלעשות על ידי יהודים, ומלאכות דרבנן יכולים לעשות גם יהודים. אבל זאת הייתה הצעה שלהם. אבל הם אמרו, אותם שלושת רבנים גדולים שנאספו שם בוורשה, אמרו שהם רוצים, לפני שהם מוצאים את הדעה שלהם או את החוות דעת שלהם לידי מעשה ופוסקים את זה למעשה, הם מבקשים את הסכמתו של גדול הדור באותו זמן, רבן של כל בני הגולה, רבי יצחק אלחנן מקובנה, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה, והם שלחו אליו את השאלה והוא הסכים איתם. והוא אמר, כן, אפשר לעשות את המחירה. הוא הציע לעשות את המחירה כמחירה לשנתיים, זאת אומרת מחירה שמוכרים את הקרקע לשנתיים, ובתום שנתיים הקרקע חוזרת למעשה ליהודי. אני לא נכנס פה לשאלה למה שנתיים ולא שנה, השאלה מעניינת ומסובכת בפני עצמה, אבל חבל, זה יסיט אותנו קצת מהנושא. אבל הוא ביקש שאת המחירה עצמה יעשה הבדין בירושלים. אבל הבדין בירושלים, שם היו גם כן הרבה רבנים גדולים וחשובים, הם יצאו בקרוז חריף מאוד כנגד ההתר הזה, ולדעתם זה קרוז שחתומים עליו משהו כמו 15 רבנים מרבני ירושלים, שהיו כל אחד מהם גם כן רב עם היסטוריה של רבנות באחד מערי אירופה, והם עלו לירושלים או הגיעו לירושלים, והם טוענים, בין השאר הם טוענים טענה ששמוע שמענו שאיזה בני אדם אשר לא נחה דעתם בנושא של קיום המצוות השמיטה כמו שצריך, ואומרה מי יפרנס אותנו, מאין תבוא עזרתנו אם לא נעבוד את עזמתנו בשנה השביעית, והאדמה תישאר שממה, ודרשו לה לחפש היתרים, והחלו להשתמש באמצעים נוראיים למלא חפצם ורצונם ותאוות נפשם ולהטעות גדולי ישראל מחוץ לארץ, לבטל מצוות השם, מצוות השביעית, באומרם כי נוגע הדבר לפיקוח נפש וביטול היישוב, ולא כן נהפוך הוא, כמלבד שאינו נוגע לפיקוח נפש ובהריסת היישוב, להפך, שמירת השמיטה תהיה לטובת היישוב וכן הלאה. כאן טוענים שההיתר הזה הושא במרמה, עם מידע לא נכון לרבנים, והם אוסרים את העבודה בשמיטה מכל וכל, חותמים על זה 15 רבנים מירושלים, ומצטרפים אליהם בקרוז נפרד עוד שני גדולי ירושלים באותה תקופה, מעריל דיסקין ורב שמואל סלנט, שהם חתומים גם כן על קרוז שבאמת אין שום היתר לחרוש ולזרוע ולקצור ולנטוע, והם גם כמובן לא היו מוכנים לבצע את המחירה מטעמם. אז הארץ רעשה וגעשה והעיתונות התפלמסה, ובסופו של דבר באמת היו גם במעשה, היו חלק וחלק, היו חלק ששמרו את השמיטה כמצוות רבני ירושלים, והרוב בעצם סמכו על היתר המחירה שהתבצע בפועל על ידי הרבנים הספרדים. שהרבנים הספרדים הם לא הצטרפו לדעות של רבני ירושלים, והם קיבלו את הדעה של רבני חוטלר שבאמת יש אפשרות לעשות את היתר המחירה. אגב, הפולמוס הזה הגיע גם עוד רבנים באירופה, שגם הם הצטרפו, חלק מהם הצטרפו לאוסרים, חלק הצטרפו למתירים. לאוסרים הצטרף למשל הנציב, שחשב שזה אסור באיסור גמור, רבי יצחק דוב לסולובייצ'יק שהצטרף לאוסרים. לעומת זה היו אחרים, יוסף אנגל, מרדכי אלישברג, כמה רבנים אחרים מגדולי ישראל שהצטרפו למתירים, ובאמת הארץ געשה, ובאמת היה פולמוס גדול מאוד בשנת תרמ"ח בשמיטה הזאת, וזה היה לפני 120 שנה. ומאז לא שקטה הארץ. בוא נאמר, עד היום הפולמוס הזה נמשך, זה מדהים. וכל פעם מוצאים איזושהי כיוונים, למרות שנראה שכבר הכל כבר נאמר סביב העניין הזה, אבל זה לא כך. ואני רק אזכור בקצרה מה קרה אחרי זה. באמת, שמיטה אחרי זה קרה קצת מהפכה. תפרי שנון ו, ממתת שנון ו, הייתה מהפכה. למה מהפכה? פתאום רבני ירושלים כבר לא התנגדו. לא התנגדו למחירה. ומבינו שכנראה, זאת אומרת, הגישה שלהם כנראה קודם הייתה, לא ברור בדיוק למה הם שינו את עמדתם, אבל יכול להיות שהגישה שלהם הייתה שבאמת מתוך רצון אמיתי הם אמרו, תשמע, מצוות השמיטה, אומנם המצווה, הייתי אומר, המצווה אולי הכי קשה שיש לנו בתורה, לא מכיר עוד מצווה שדורשת מאדם מסירות נפש כזאת גדולה, של לעזוב את כל במשך שנה, לא לזרוע ולא לחרוש ולדעת, תשמעו, רבותיי, מה זה? אם הוא לא זורע, אז לא יהיה לו מה לתת אוכל לילדים שלו. זה לא כמו שהיום שאנחנו יודעים שגם אם אנשים לא יזרעו, אז יהיה אוכל. אז לא יהיה את הכל, או יהיה קצת יותר יקר, אבל לא, זה לא מציאות כזאת שאנשים ימותו ברעב. ופה מדובר על איזושהי מצווה שאומרת לך לעשות פעולה שיכול להיות שאתה או ילדיך או משפחתך ימותו ברעב, כי לא יהיה להם מה לאכול. וזאת דרישה מאוד מאוד גדולה, וכשאתה אדם שואל, נו בכי תאמור מה נאכל בשנה השביעית, אין לא נזרע ואין לא נאסוף את תבואתנו, אז התורה אומרת, לצוותי את ברכתי. זאת אומרת, אתה צריך לסמוך על הנס, שהקדוש ברוך הוא יברך וייתן לך את מה שאתה צריך לאכול, ויהיה לך מה לאכול. אבל זאת דרישה מאוד מאוד קשה. ולמרות שזאת דרישה קשה, אז התורה לא מבטרת, או לא אומרת שנו, בגלל שזו דרישה קשה, אז בוא ננהג בסלחנות לגבי מי שיפר את מצוות השמיטה. אלא להפך, העונש הכי חמור של גלות בא על אי קיום מצוות השמיטה, כמו שמתארת לנו התורה בפרשת בחוקותיי, וכמו שאנחנו יודעים ממסורת חז"ל ומה שכתוב בתנ"ך, ש-70 שנות הגלות היו כתוצאה מאי קיום מצוות השמיטה בבית ראשון, שבית ראשון באמת לא שמרו, באמת שבני ישראל חזרו זה בית שני לארץ ישראל, אז הם קורטים אמנה בירושלים על קיום מצוות, והמצוות שנזכרות שם, אז יש שם 4 מצוות שנזכרות, מחצית שקל המקדש, שלישית שקל המקדש, שבת ושמיטה. זאת אומרת, הם מקבלים על עצמם משמור שמיטה, ובאמת, כנראה מתוך תחושה והבנה שבאמת מצוות שמיטה אולי הייתה גורם לגלות, ובאמת יש לנו עדויות מתקופת בית שני שאנשים שמרו שמיטה מתקופת בית שני ומתקופת המשנה והתלמוד, שאנשים שמרו שמיטה במסירות נפש רבה מאוד, גם תוך כדי באמת גם שהגיעו למצבים של רעב ופיקוח נפש ממש. אז אני אומר, המצווה היא מצווה קשה מאוד, ויחד עם זה הישיבה בארץ תלויה בה. אותם רבנים שהתנגדו, רבני ירושלים, בין השאר הם תולים את זה ואומרים, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שאנחנו חוזרים לארץ, זוכים לשבת בארץ ישראל, והנה עכשיו אנחנו הולכים לא לקיים את מצוות השמיטה? הרי אדרבה, אנחנו צריכים, כמו שחזרו בזמן בית שני וקיבלו על עצמם לשמור שמיטה, זה דבר ראשון שאנחנו צריכים לקיים, כיוון שזה מה שיקבע את אחיזתנו בארץ. ואם אנחנו לעת, כלומר, הם באו מאותו טיעון שבאו המתירים, זאת אומרת, המתירים באו ואמרו, אם אנחנו נקיים את מצוות השמיטה, נביא חורבן על היישוב, על ההתיישבות, והאנשים ימותו ברעב, והכל יתפרק, כל מה שאנחנו מנסים לבנות. ובאו האוסרים ואמרו אותו דבר. הם אמרו, אדרבה, אם אנחנו לא נקיים את מצוות השמיטה, זה מה שימית בסופו של דבר אסון על ההתיישבות ועל על היישוב בארץ ישראל. כי הרי אנחנו מאמינים ויודעים שעל לבון שמיטה יש בה גלות. אז בקיצור, הם חשבו והם רדו, הם הניחו שאם אנחנו נגיד שבאמת אסור, מצוות השמיטה תקוים וכן הלאה. וכשהם ראו בשמיטה תפרי שמיטה, וכך יש כנראה מסבירים ואומרים, שאמרו בספר ישעיהו שרוב הציבור בסופו של דבר לא שמר שמיטה. רוב הציבור לקח והלך על פי היתר המכירה שהונהג אז על ידי רבני אירופה. אגב, הרב נפתלי הרץ מיפו, שהוא יזם את הפנייה לרבנים, ובסופו של דבר הוא קיבל תשובות סותרות מרבני אירופה לעומת רבני ארץ ישראל, הוא עצמו אמר, אני לא מוכן לגעת בזה. זאת אומרת, הוא לא הסכים לעשות את המכירה, ובעצם, כמו שאמרתי, אז מי שעשה את זה, בסופו של דבר היו רבנים ספרדים שהצילו את המצב, אבל אני אומר, כשהם ראו, וכשהוא ראה, שבסופו של דבר האנשים הולכים על פי היתר, אז בשנת הפרשן דבר הם החליטו, טוב, נו, אז אם זה המצב, אז עדיף לי באמת לדאוג לעשות את היתר בצורה טובה, ושאנשים לא יקשלו. ועד בשנת תרנ"ו ומציעים ללכת בכיוון אחר. הוא אומר, הבעיה, אגב, הבעיה העיקרית שהטרידה אותם, וזו בעיה שפחות אותם הטרידה אותנו היום אולי, אבל זאת בעיה מאוד מאוד חמורה שהטרידה אותם, היא אמרה, זו הייתה בעיה של איסור לא תכונן. איך יכול להיות שאנחנו הולכים, ובשביל מצווה דה רבנן, הולכים ועוברים על איסור דאורייתא של מכירת קרקעות ארץ ישראל לגוי. אסור לקחת קרקע של ישראל ולתת אותה לגוי, שזה איסור לא תכונן, שלא תיתן חנייה בקרקע למישהו לא יהודי. אז זה הנקודה שמאוד מאוד הטרידה את את הרבנים. אז העניין הזה שלא תכונן. ואז המציא רב נפתלי צבי הרץ, אמר, בוא ננסה לעשות משהו אחר. והוא אמר, אנחנו במקום למכור את הקרקעות לגוי, שיש בזה איסור גמור שלא תכונן, הוא אמר, אנחנו נמכור את העצים, רק את העצים, באופן כזה שיש במשנה ובגמרא במסכת עבודה זרה, דרך שמותר למכור את העצים לגוי, וזה אם מוכרים את העץ לגוי ומתנים איתו ואומרים לו שהוא צריך לקצוץ את העץ, להוציא אותו ולקחת אותו אליו למקום שלו. זאת אומרת שהוא לא מקבל איזושהי אחיזה בקרקע, כי הוא נדרש בעצם, הוא קונה את העץ, הוא עוקר אותו ולוקח אותו איתו. אז באופן כזה אין בזה איסור לא תכונן. ככה זה דעה במשנה במסכת עבודה זרה, וככה גם נפסק. אז הוא אומר, בוא ננצל את זה ונעשה מחירה של העצים על מנת לקוט. נכון שבסופו של דבר, הרי אף אחד לא יקוט את העצים, אבל בכל אופן, אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת, ניסח את זה, הוא בנה את זה על הכיוון הזה, באופן כזה שלא יהיה איסור לא תכונן. והוא הלך עם ההצעה הזאת, עם הרעיון הזה לרבני ירושלים שהתנגדו אז לנו, והם אמרו, אוקיי, בסדר, מסכימים. זה דרך שאנחנו יכולים ללכת איתה. אגב, אני לא בטוח שהדרך הזאת פותרת לו גם את בעיות המלאכות. א', זה דרך שפותרת רק את המטעים ולא את הגידולי שדה, אבל באמת בתקופה הזאת רוב הבעיה היה המטעים, היו קרמים בעיקר. אז זה לא פותר את הבעיה שאי אפשר על ידי בצורה כזאת לזרוע, אי אפשר לגדל ירקות, אי אפשר לגדל חיטה בצורה כזאת, אבל מטעים זה יכול לפתור, וגם אני לא בטוח שזה פותר את המלאכות במטעים, אלא יכול להיות שזה פותר רק את העניין הזה שמותר לסחור איתם, ואין קדושה בפירות וכן הלאה, אבל לא ברור שזה גם מתיר לגמרי את המלאכות בסופו של דבר, כי הקרקע היא בעצם קרקע של יהודי. אז אחרי שהם הסכימו עם זה, הם שלחו מכתב לרבי יצחק אלחנן מקובנה, שהיה עוד חי בתקופה הזאת, בשמיטה הזאת, ואמרו לו, תשמע, אחרי שפה אנחנו ברבני ירושלים הסכמנו על העסק הזה, בואו תיתן גם את הסכמתך, ותגיד שזאת נלך בדרך הזו ולא בדרך שאתה הצעת למכור את הקרקעות ממש, ואז יהיה הסכמה, יבוא שלום על ישראל. אבל הוא לא הסכים לזה, והוא אמר, אני נשאר בעמדתי ודעתי שצריך למכור את הקרקע לשנתיים וזהו, ולא לעשות בצורה הזו. בכל אופן, בתרנ"ו עשו כנראה את המחירה כמו שהציע רב נפתלי הרץ, כך הוא עשה את זה, וזה היה בתרנ"ו. בתרס"ג, שבע שנים אחרי זה, גם כן רצו ללכת בדרך הזאת. אז כבר נפטר הרב המהר"ל דיסקין, נפטר כבר, ואז מי שהיה רב של ירושלים היה האדרת, והוא פנה אליו בשאלה הזאת, והוא בסופו של דבר האדרת הסכים ללכת גם כן בדרך הזאת, והוא היה מאוד מאוד, נפתלי הרצל זה היה מאוד מאוד לא שקט עם, עם, עם היתר הזה ועם כל ההתעסקות הזאת, והוא היה מאוד מוטרד מהעניין הזה, ולא היה ברור לו שזה בסדר שהוא עושה את זה וכן הלאה, והקדוש ברוך הוא גאל אותו והוא נפטר כמה חודשים לפני השמיטה, והוא לא היה צריך לעשות את המחירה הזאת שמת, הייתה לו קשה מאוד, ואז הטילו את זה על החתן שלו שתפס את מקומו, רבי יוסף הלוי, שתפס את מקומו בקרב ביפו, והוא באמת ביצע את המחירה גם כמו באופן הזה בהסכמת רבני ירושלים. הוא גם כן עשה איזה שינויים, שוב אני לא רוצה להעלות אתכם בכל הפרטים כי זה ממש מסובך כל העסק הזה, כל אחד עשה איזה שינויים וכמה תיקונים, אבל ככה זה היה. ואז שמיטה אחרי זה מגיע לארץ הרב קוק, תרס ריש עין, הרב קוק מתמנה לרב של יפו, והוא מטפל בעניין ונכנס למחלוקת גדולה מאוד מאוד סביב הנושא הזה של המחירה, למרות שזה כבר, הוא לא חידש את זה, זאת אומרת, זה לא הקוק, אנחנו כבר מדברים 21 שנה קודם כבר, 4 שמיטות קודם כבר נהגה המחירה, תרס ריש עין. בכל אופן הוא נכנס למחלוקת גדולה עם הרדב"ז שישב בצפת באותו זמן, והוא התעמת איתו מאוד וגם רבני ירושלים, והוא החזיר למעשה את את המחירה לאופן הזה שהיה בשמיטה הראשונה לפי רבי יצחק אלחנן, המחירה לשנתיים. הוא גם שיפר מאוד ושינה את הנוסח המחירה, עשה בו כמה שיפורים מאוד רציניים במחירה עצמה, וזהו, והוא באמת ביסס את הדברים וכתב על זה ספר מאוד רציני על שבו הוא ביסס את הנושא של המחירה, והתפלמס מאוד עם הרדב"ז ועם אחרים, ולמעשה נתן בסיס מאוד איתן לעניין הזה. אם הוא אמר אותו דבר, הפגישה שלו הייתה, תשמע, אני באמת הייתי מאוד רוצה לשמור את השמיטה כהלכתה, אבל במציאות הנוכחית שיש לנו בעיה גדולה של פיקוח נפש, בעיה גדולה של התפרקות היישוב, אז אם אנחנו לא נמצא פתרון יעבדו באיסור, ולכן אין ברירה וצריך לעשות את זה בצורה טובה, ואחרי שעושים את זה אין לפקפק על העניין וצריך לסמוך על זה. זה היה בתף ריש עין. אני לא יודע אם תף ריש צדיק א' או תף ריש צדיק ח', שזה היה בערך עוד כמה זה? תף ריש צדיק, או 21 או 28 שנה אחרי זה, אז התחילו פה יישובי פאי, ואז התחילו, היו כמה יישובים, איזה? חטא, צדיק חטא או צדיק א', לא יודע. בכל אופן, אז התחילו, מצד אחד אני חושב צדיק חטא, מצד שני, אבל היה איזה שינוי שעשו במחירה, דף יש צדיק א', שאני חושב שעשו את זה בגלל זה. אז היו אנשים שאמרו, אנחנו לא רוצים לסמוך על יותר מחירה, ואנחנו רוצים לשמור את השמיטה כהלכתה, כי רוב העם נהג, מאז הרב קוק ועוד בעצם לפני זה, נהגו בעצם לסמוך על היתר המכירה וזה. ואז הוסיפו לבית"ר צדיק א', הוסיפו עוד איזשהו משהו בהיתר המכירה, שזה יכלול גם אנשים אפילו שלא רוצים למכור את האדמה, אבל אם הם יעשו מלאכות אסורות אז גם הם יחלו בה במחירה. מתוך זה אני מבין שבתקופה הזאת היו אנשים שהחליטו באופן עקרוני לא לסמוך על היתר המחירה, וזו תוספת שעוד הוסיף הרב קוק בתף ריש צדיק א', יחד עם הרב סליצת הפרנק, ואז באמת בתקופה הזאת, בעיקר בתף ריש צדיק ח', תף שין ה', בתף שין י"ב, ודאי היה החזון איש, והוא בעצם הביע התנגדות אדירה עוד פעם לנושא הזה של היתר המחירה, אבל הוא הלך פתאום בדרך, באיזה פריצת דרך חדשה, ואמר לאנשים, הוא הדריך חקלאים איך לשמור שמיטה בלי יותר מחירה. והוא לקח על הכתפיים שלו הרבה מאוד היתרים מחודשים מאוד, שאפשרו לחקלאים להתקיים ולשרוד את שנת השמיטה גם בלי הסתמכות על יותר מחירה. מתוך ההתנגדות האדירה שלו ליותר המחירה, ושהוא חשב שזה איסור גמור מצד לא תכונן, והוא חשב שזה חילול השם גדול לעשות את זה, והוא חשב שזה לא עוזר בכלל, בגלל שגם אם זה מכור לגוי אז הקדושה חלה וכן הלאה וכן הלאה. היה לו המון סיבות שבגלל הוא התנגד להיתר הזה מכל וכל, אז הוא בא והדריך חקלאים איך אפשר לשמור שמיטה בלי היתר מחיה. אבל הוא באמת לקח על עצמו היתרים מפליגים הרבה הרבה מעבר למה שהיה מקובל לפני זה, וכל מיני חידושים שלו שבגאונותו ובגדותו הוא לקח על עצמו ואנשים שמעו לו. והוא ייסד בתקופה הזאת, הוא ייסד בצורה מאוד, בוא נאמר יותר מסחרית הייתי אומר, את הרעיון של אוצר בדין. הוא היה גם לפני זה, אוצר בדין היה גם גם בתפרש עין היה אוצר בדין, בוא נאמר גם הרב קוק עשה באותו זמן, אבל הוא עשה את זה כתוספת ליתר המחירה. אבל יכול להיות שיש איזה, אולי זה אוצר בדין באותה תקופה גם, זה נתון שנוי במחלוקת, שגם נעשה בלי יותר מחירה, מישהו מרחובות. אבל בכל אופן, החזון איש ודאי הוא ביסס את זה ועשה את זה בצורה יותר מסחרית, הנושא של אוצר בדין. הוא גם נתן פתרונות לאנשים שיוכלו לזרוע לפני שמיטה, ואף על פי שגם אם אתה זורע לפני שמיטה, הרבה פעמים הדברים נאסרים משום איסור ספיחים, למרות שזרעת לפני שמיטה, הוא מצא הרבה מאוד קולות מאוד מחודשות להתיר את הדברים, העיקר להימנע מיתר מחירה. הוא מצא קולות לזמירה בדרך שהוא אמר שהיא לא בדיוק הזמירה של התורה וכן הלאה. וכן הלאה וכן הלאה. זה היה בתפרש צדיק ח' שינהי וכן הלאה. וכך הדברים התנהלו עד תפשין מם, כל המחירות בארץ נהגו פחות או יותר בדרך הזאת שיסד הרב קוק, באותו נוסח שניסח הרב קוק. בתפשין מם הרב גורן היה אז רב ראשי לישראל, והוא קצת שינה את המחירה, והוא עשה שם איזה שינוי. הוא חשש לחזון איש, וחזון איש אחת הטענות שלו הייתה שאם אתה מוכר את הקרקעות באמצעות שליח, וכל המחירה תמיד הייתה באמצעות שליחות, איך היא נעשתה? הרבנות הייתה שולחת תפסים לחקלאים, החקלאים היו חותמים על התפסים האלה שהם בעצם נותנים רשות או ייפוי כוח לרבנות לבצע את המחירה בשמם, והרבנות הייתה יושבת מול הגוי ומבצעת את המחירה בשמם של החקלאים. כלומר, המחירה בעצם, החתימה על שטר המחירה נעשה על ידי הרבנים בשם החקלאים. כלומר, החקלאים נתנו להם הרשאה. והרב חזון השטען שמחירה כזאת היא בעצם, היא בשליחות, וכיוון שהיא עבירה גמורה, כיוון שאסור לעשות את זה, כיוון שזה איסור וכונן, ואנחנו יודעים שאין שליח לדבר עבירה, אז כל השליחות הזאת פתלה, אין לה תוקף בכלל, ומילא המחירה לא חלה. כך הוא טען שהמחירה בכלל לא חלה בגלל שאין שליח לדבר עבירה. והרב גורן שחשש שחזון איש בהרבה דברים, לא רק בזה, אז הוא אמר, מצא פטן, בוא נעשה את המחירה בצורה כזאת שגם החזון איש יודע שזה בסדר. ואז מה שהוא עשה, הוא אמר לחקלאים, במקום שאתם תחתמו את שטרי הרשות, אתם תחתמו את שטרי מכר שאתם מוכרים את הקרקעות לי. וכל הקרקעות נמכרו לרב גורן. הם מכרו את זה באופן ישיר לרב גורן, גם זה לא עבירה למכור לרב גורן, אין לזה בעיה. ועכשיו הרב גורן עצמו, אחרי שהוא היה בעלים של כל הקרקעות של המדינה, אז הוא לקח את הקרקעות האלה ועשה מחירה ישירה לגוי. ואז זה לא בשליחות, כי הקרקעות היו שלו, והוא מכר ישירות לגוי. ואז הוא אמר, אז אפילו שאני עשיתי עבירה לדעת החזון איש, בסדר, אז אני אקבל בעולם הבא את העונש שלי על העניין הזה, אבל לפחות הצלתי את כל עם ישראל שהם... המחירה חלה. ככה הוא עשה. שבע שנים מאוחר יותר בתשמ"ז ישבו על כיסא הרבנות הרב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה והרב מרדכי אליהו, והם החזירו את המצב עוד פעם לקדמותו והחזירו אותם את השימוש בנוסח הרגיל. ככה בתשמ"ז ותשמ"ד ותשס"א. והשנה עשינו כל מיני שינויים רבים ועשינו כל מיני דברים באמת שונים, שבעיקר הייתי אומר יש ספר גדול מאוד בשם מעדני ארץ, שנכתב על ידי רצון זלמן אוירבך. והוא כתב ספר שלם שבעצם כולו עוסק בנושא של היתר מכירה. והטענה שלו הייתה, נאמר, אני נקרא איזה קטע אחד קטן ממה שהוא כותב בסוף סימן א', הוא כותב ככה, הוא אומר, אם סיום פרק זה מוצא לי לנכון להעיר, שעיקר כוונתי הוא רק להעיר את גדולי ארץ הקודש, שיתנו את ליבם לבירור נוסח השטר. וכל הדברים הם רק כתלמיד השואל מרבותיו, היות שלעניות דעתי נראה ברור שבנוסח השטרות יש גמגום דברים שאפשר בקל לשנותם, ולתקנם בנוסח אחר יותר ברור ומתוקן. זאת אומרת, הוא טען שדווקא בגלל שהיתר המכירה נהוג בארץ ישראל, אז מבלי להיכנס לפולמוס אם זה בסדר או לא בסדר, אבל גם אם נוהגים ועושים את זה, יש הרבה דברים שאפשר ורצוי וראוי לתקן בנוסח. והוא מציע הרבה מאוד הצעות בספר שלו, והרבה דברים שהוא דן בהם. ופחות או יותר הדברים שעשינו בשנה הזאת, רובם בעצם בכיוון שהוא מציע. ועוד דברים נוספים מעבר לזה, אבל זה בעיקר. עכשיו, חשוב להדגיש, אולי להגיד את הדברים שהוא אומר. אני אקרא משהו שהוא כותב בסוף הקדמתו. תודה. בסוף ההקדמה של הספר הזה הוא כותב ככה. הוא אומר, אחרי כל האמור, אחרי שהוא מתאר את כל ההשתלשלות בספר המקרא, הוא כותב ככה. אם אני מוצא לנכון להעיר, לבל יתקבל חס ושלום שום רושם, כאילו הכנסתי ראשי בין הרים גדולים ורמים, גדולי הדורות אשר מימיהם אנו שותים ומפיהם אנו חיים, ואף גם את שמותיהם אזכיר במורה בפחד. אלא מכיוון שיתר זה, שיסודותיו בהררי קודש, מתקבל ונהוג למעשה בכל ארץ הקודש, מלבד יחידי סגולה, גיבורי כוח עושה דברו, ששומרים שביעית כדת וחלקה, השם עליהם יגן ותחזקנה ידיהם, וכל העוזרים מסייעים להם אשרי חלקם, לכן הרשיתי לעצמי לבאר ולברר יסודותיו עד כמה שידי יפתיה מגעת, ולהציע לגדולי התורה יושבים למדים את אשר נראה לעניות דעתי לנכון להעיר. ואף גם זה לא הייתי עושה לולא שהגאונים המכירים מפורש גילו דעתם ורצונם הטהור, שהרשות נתונה לכל תלמיד לברר וללבן דבריהם שלא אמרו כלל לקבוע אותם הלכה לדורות, וניתנה בכך רשות גם לתלמיד כמוני להגיד את אשר חנני השם בזה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, תראו, אני לא יכול לעשות לעצמי להכניס את ראשי במחלוקת הזאת, אבל הוא כותב ככה, מכיוון שהיתר זה שיסודותיו בהררי קודש מתקבל ונהוג למעשה בכל ארץ הקודש מלבד יחידי סגולה, אז אני מציע איך לשפר ואיך לעשות אותו. אז באמת היום באמת קשה מאוד להבין שיש רבנים וכל הערים שמניתי בהתחלה שבאים ואומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל את היתר המכירה, גם לא לכשרות רגילה. עכשיו, למה הם עושים את זה? בגלל שלפני השמיטה, הזאת, חתמו קרוז, חתומים עליו, גם כן איזה 15, או אולי יותר אפילו, ממי שקרויים היום גדולי ישראל בארץ. מהפוסקים הגדולים של ארץ ישראל, הרב אלישי והרב אוזנר והרב שמואל אוירבך, הבן של מוסלם זמן אוירבך, ועוד רבים אחרים מפורסמים מאוד, והם חתמו על קרוז שהיתר המכירה אין לו שום יסוד ואין לו שום בסיס והוא לא חל בכלל וכו'. ושהוא לא תקף, ומי שמתעסק בזה אז הוא מחלל השם, והוא פוגע בתורה, והוא מרים ידו כנגד התורה, וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה קורא את הקרוז הזה, הרי בסופו של דבר, איך אפשר להגיד את זה? זאת אומרת, איך אפשר להגיד, הדבר שבאמת עומד רצון זלמן אוירבך, הדבר שיסודותיו בהררי קודש, באמת, על ידי גדולי ישראל מהשורה הראשונה, אין אפשר להגיד בצורה כזאת. אז עכשיו מי שמעיין בדברים שלהם, אז הטיעונים שלהם הם, הייתי אומר, שני טיעונים עיקריים. טיעון אחד בא ואומר, שלמרות שבאמת אותם הררי קודש, אותם רבנים גדולים התירו את זה, אבל הם התירו את זה כהוראת שעה לתקופה מסוימת, אין הצדקה להפעיל את אותו יותר בתקופה שלנו. אז היה פיקוח נפש, אז היה העניין של ביטול האישור, היום זה לא. זאת טענה אחת, זאת אומרת, הם לא אומרים אנחנו חולקים עליהם. הם באים ואומרים, אתם הרבנים של ימינו, שאתם מפעילים את היתר הזה, אתם לא עושים בסדר, כי אתם משתמשים ביתר שנועד להוראת שעה, כהוראת שעה, שיוסד למציאות מסוימת, ואתם מפעילים אותו במציאות אחרת שאין ההצדקה. הטענה השנייה שהם טוענים, זאת טענה אחת, הטענה השנייה הם טוענים, אתם משפרים את עצמכם. הם דיברו על היתר מכירה. זאת אומרת שמוכרים את הקרקעות לגוי. אתם לא מוכרים את הקרקעות לגוי. זאת אומרת, מה שאתם עושים, אתם עושים איזה משחק. והמשחק הזה הוא פשוט, הוא חוכב להתבולה. הוא פשוט לא נכון. מה אתם חושבים שאתם מוכרים את האדמות לגוי? מה זה הצגה הזאת? אתם שונים איזה הרשאות, עושים איזה מחירה כזאת שזה, אבל זה, אין שום זמירות דעת לזה, אף אחד לא מתכוון. כלל גדול בכל הלכות מחירה זה שצריך להיות איזושהי זמירות דעת וסמיכות דעת. שהקונה מתכוון לקנות, שהקונה מתכוון לקנות, והמוכר מתכוון למכור, ויש איזושהי הסכמה לעניין הזה, ואומרים שזה לא דומה בכלל, מסיבות רבות שאני לא אמנה אותם כעת למחירת חמץ, ולכל מיני דברים אחרים שאנחנו עושים. אבל הטענה העיקרית שזה חוכא ואטלולא. זאת אומרת, זה לא מחירה. זאת אלה בעצם שתי הטענות העיקריות שלהם. עכשיו, על שני הטענות האלה אני רוצה רגע, רוצה להתייחס רק בקצרה. כמה זמן יש לי אותם? מה? טוב, נמשיך. טענה אחת היא, לגבי הנושא של חוסר ההצדקה, תראו, רבותיי, המציאות היום בימינו היא, אני לא רואה דרך שאפשר להסתדר היום בלי יותר המחירה. יחד עם זה, אני חושב שאפשר מאוד לצמצם את השימוש בו. אפשר לצמצם את השימוש בו, אבל אני לא רואה דרך שאפשר להימנע ממנו לגמרי. בלי, אפשר. אבל זה בתנאי שמוכנים לוותר על החקלאות במדינת ישראל, ובטח על החקלאות הדתית במדינת ישראל. היום המציאות היא כזאת, שאם אנחנו לא נפעיל את יותר המחירה, אז יקרו אחת מכמה דברים ואולי כמה מהם ביחד. או, קודם כל, אם אנשים יצפצפו על העניין הזה ופשוט יעשו בלי יותר, אז מה שיקרה זה שיערס מערך הכשרות. אז אנשים יגדלו באיסור, התוצרת תהיה אסורה, כל החנויות יצטרכו להוריד להם את ההכשר, אנשים ימכרו בארץ בלי הכשר, ואז לא תהיה שליטה גם על תרומות ומעשרות, וגם על אורלה, וגם על דברים אחרים שגדלים שם, ופשוט נמית חורבן בכל נושא הכשרות בארץ, שהגענו לרמה כזאת יחסית טובה מבחינת שליטה בנושא כשרות בארץ. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שפשוט לא יהיה חקלאות יהודית בארץ. זאת אומרת, אם המציאות תהיה כזאת שאנשים לא יכולים לגדל בשנת השמיטה, ולא יכולים לעבוד בשנת השמיטה, אז המציאות היא כזאת, שיהיה אלטרנטיבות. הרי זה לא שהציבור הכללי בארץ ישראל יסכים בשנת השמיטה לא לאכול עגבניות, או לא לאכול מלפפונים, או לא לאכול פחות תפוחי אדמה, וכן הלאה. לא, הציבור ירצה לקבל ממש באותה רמה כמו כל שנה. והוא יקבל, יביאו את זה מייבור, יביאו את זה מערבים, ואין שום ספק שכל אותם אנשים יתפסו את מקומם של החקלאים היהודים. כמו שקורה היום אגב, שעכשיו לצורך השמיטה, מקימים חממות אצל ערבים כדי לתת להם שיוכלו לגדל יבולים גדולים יותר, מקימים חממות בירדן ועושים פעולות כאלה שהם נזק לטווח ארוך. זאת אומרת, זה בהחלט פגיעה בחקלאות היהודית. קל וחומר שיפגעו חקלאים יהודים שומרי מצוות, שהם יהיו כמובן במצוקה גדולה שלא יוכלו לעשות שום דבר, ואז הם יצטרכו למצוא את מקומם בדבר אחר, בפעילות אחרת. אז יעסקו, יהיו סוחרים, יהיו אנשי הייטק וכן הלאה, שזה בסדר גמור, הכל בסדר. אבל אנחנו מאבדים משהו מאוד מאוד מרכזי ויסודי ובסיסי באחיזה שלנו, ברצון שלנו לחזור לארץ ישראל, שנחזור ונאחז בארץ ותהיה פה חקלאות יהודית, ושחקלאות יהודית שומרת תורה ומצוות, וזה אנחנו נפסיד. נכון, במציאות היום אני אומר, אפשר לצמצם הרבה, אפשר להתקדם, אפשר להוריד את הכמות של הגדולים. לא צריך למכור את כל הקרקעות במדינה. אני בהחלט חושב שלא צריך למכור את כל הקרקעות במדינה. אפשר למכור 5% מהקרקעות של המדינה. אבל צריך 5% מקרקעות המדינה, שזה הרבה. זה מיליון דונם, או פחות מיליון דונם, מיליון דונם. אז את זה צריך למכור. את השאר אפשר להסתדר, יש דרכים אחרות. אבל את המיליון דונם האלה חייבים למכור. אז זה דבר ראשון. אז אני אומר, צריך למכור, ובלי זה באמת יהיה בעיה גדולה מאוד גם לפרנסתם של אנשים. ואנחנו עדים למה שהיה לפני שנתיים בחורבן גוש קטיף, ואם נכפיל את זה כמה, בכמה עשרות, נראה מה המשמעות של זה ש20,000 משפחות שמתפרנסות היום מחקלאות לא ייצאו את פרנסתם בחקלאות, לא ייצאו ממעגל העבודה. וחוץ מ-20,000 המשפחות האלה, יש עוד כמה עשרות אלפי משפחות בכמות יותר גדולה שהם מתפרנסים מכל הדברים שקשורים לחקלאות, שהם לא חקלאות ישירה, אבל הם ספקים של חקלאות. אז לכן, המציאות היא כיום שצריך לבצע את קרם מחירה. ואם צריך לבצע את קרם מחירה, אז גם אנחנו כצרכנים, ואם יבצעו את קרם מחירה טוב, אין שום סיבה בעולם שאנחנו לא נשתמש בזה, בגלל שמה שאומר הרב קוק, שיסודותיו ברי קודש, אין שום סיבה בעולם. ואם יש בעיה, הבעיות הגדולות להסתמך על יותר מחירה זה לחקלאים. אם אנחנו מכירים לחקלאים, בגלל שהשחק מנסותקם, הרי ברור שאנחנו כצרכנים לא יכולה להיות לנו שום בעיה להשתמש בתוצרת הזאת. ולא צריך להיות לנו שום הסתייגות מזה. זה לגבי הנושא של הטענה הראשונה. לגבי הטענה השנייה של שוחה ואיתלולה וזה, אני מודה ואומר שזה אחד הדברים, הטענות הנכונות, שגם הפריעו לי הרבה מאוד שנים, והרבה מאוד שמיטות. שבאמת, ההרגשה הייתה שבאמת המחירה נעשית בצורה כזאת שאפשר לטעון את הטענה הזאת, שזה לא רציני. אבל אני חושב שבשנה הזאת, עשינו בעניין הזה מהפכה מאוד גדולה. הגענו לכל חקלאי והסברנו לו מה משמעות המחירה. באמת התפלאנו, היו אנשים שלא יודעים מה זה מחירה. הם חשבו שהיתר מחירה זה היתר שנותן להם הרבנות למכור את התוצרת שלהם. הם לא הבינו שמחירה זה מחירת הקרקעות. יש כבר אינטליגנטים, אז חשבו שמחירים את התוצרת לגוד. אף אחד עולה על דעתו שמחירים את הקרקעות. הם גם חתמו על מסמכים שהם לא הבינו אותם בכלל. פעם ראשונה שלנו למסמך משפטי, שכתוב בלשון משפטי, לא עם כותרת של הרבנות הראשית, ושהם היו צריכים לחתום עליו, ושאף אחד לא העיד לחתום עליו לפני שהוא העביר אותו לעובדים שלו. והתייעץ, והתווכח על כל מיני סעיפים, כמו שמתווכחים, וכמו שמתווכחים שרוצים לעשות מחירה אמיתית. ואנשים, בסופו של דבר, עכשיו, נוסף לזה, לא הייתה מחירה, לא התבצעה מחירה, בלי שבסופו של דבר אנחנו ביקשנו להגדיר את הקרקעות שמוכרים. אנחנו לא מוכרים את כל הקרקעות, איך זה? בואו נראה איזה קרקעות. תביאו לנו מפה, תסרטטו, בואו נרשום כמה דונמים אתם מוכרים. לעשות את המחירה כמו שצריך. ואז התברר לנו עוד דבר, שהרבה מאוד מהחקלאים בכלל מגדלים על קרקעות שלא שייכות להם. ובעבר, או מה שעשו בדרך כלל, חתמו על הרשאה, מכרו את הקרקע, אנחנו מאשרים לברור את הקרקע, אבל הם מכרו קרקע שלך, לא שלהם. אז עכשיו את העניין הזה, זה דרש המון עבודה להגיע לה בעלים האמיתיים של הקרקעות, ולדאוג שהם יחתמו, והרבה מהם, מה פתאום שאני אחתום לך על המסמך כזה? והרבה מהם נמצאים בחוץ לארץ בכלל. ובתי חולים, או כבר, בקיצור, היו מלא בעיות בעניין הזה. זאת אומרת, למצוא את המגדלים האמיתיים. וכשהגענו לקיבוץ, ורוב אנשים קיבוץ, או אגודות שיתופיות, אז אמרנו תשמעו, אתם יכולים לבצע מחירה של קרקעות שלכם בלי לעשות אספת חברים. אנחנו דורשים שתעשו אספת חברים, ושאספת חברים תדון בעניין ותאשר שמוכרים את הקרקעות. והם היו צריכים לעשות אספת חברים, לעשות אספת חברים, מילאו פרוטוקול, ואפילו בנהלל אספת חברים דחתה את זה באחודו של קול. אמרו, מה פתאום, את הקרקעות שאנחנו לא מוכרים, לגבוה בטח לא. או היו אנשים שאמרו, אנחנו מעדיפים למצוא דרך אחרת, ועושים לנו דרכים אחרות. ישבנו איתם על איזה קרקעות, באמת צריך למכור את זה, לא קרקעות טוב מקום. בקיצור, בעניין הזה נעשתה עבודה. היום, אחרי העבודה הזאת שנעשתה, אני במציאות הזאת, אני לא מדבר על יותר מחירה באופן כללי, גורף, או כמו שנעשה בעבר, או משהו. השנה, בצורה הזאת שזה נעשה, אני אומר, אני אין שום בעיה אישית לקחת ולאכול מטר המחירה. זה לא פחות מאשר כל מי שסומך על מחירת חמץ, מי שסומך על מחירת בכורות ואוכל בשר, בקר, וסומך על העניין הזה שהמבטירות, האימהות, נמכרו לגוי, או חלק מהם נמכר לגוי, ועל ידי זה הבכור פקע קדושתו. מי שסומך על הדברים האלה, ומי שסומך על פרוסבול, ומי שסומך על היתר עסקה וכדומה, אין שום סיבה בעולם שזה יהיה פחות מזה. זה לא פחות מזה עכשיו. המציאות הזאת שנעשתה. יחד עם זה אני אומר גם צריך לנסה. שתי הטענות האלו, שזה חוכא ואטלולא, אני חושב שאפשר לקפל, אני חושב שגם השמיטה הזאת זה טופל בצורה כזאת, שאי אפשר לומר שזה חוכא ואטלולא, אי אפשר לומר שזה כלום. זה דבר אחד. והטענה השנייה, שבאמת, כאילו, שהמציאות היום לא מחייבת, אני חושב שהמציאות כן מחייבת, אבל אני מסכים שבהחלט אפשר לצמצם את זה. וגם זה צריך לעשות. לצמצם ולעשות זה באמת רק למינימום הנדרש. עד כאן לגבי היתר המכירה. אגב, המכירה בסופו של דבר הייתה השנה מסמך משפטי שהכיל עשרות עמודים, מסמך משפטי לכל דבר, כולל כמובן גם שטרות הלכתיים ומחירות הלכתיות עם קניינים הלכתיים, ובאופן כזה שבאמת אני חושב שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, אין שום סיבה לפקפק בעניין. עכשיו אני אגיד כמה מילים על נושא של אוצר בדין. כל מה שאני אומר על היתר מכירה, ושבאמת אפשר לסמוך וזה בסדר וזה נכון. יחד עם זה צריך לדעת שיתר המכירה הוא לא דרך לקיום מצוות השמיטה. זו דרך להפקעת מצוות השמיטה. זאת אומרת, אדם שאיננו יכול לשמור ולקיים את מצוות השמיטה, אז נוצרים לו דרך של להפקיע את מצוות השמיטה על ידי מכירה לגוי. אבל זה לא דרך של קיום מצווה. זאת אחת הסיבות שאנשים התנגדו להיתר המכירה יותר מאשר התנגדו לכל מיני היתרים אחרים. כיוון שבאופן הזה אתה מפקיע את המצווה למעשה. בחמץ לא מפקיעים את המצווה כשאתה מוכר את החמץ. ההפך, יש לך איסורי חמץ ואיסורים חמץ האלה כחלים. ויש לך פרט בדיני מצוות חמץ, יש לך איסור לא ייראה ולא יימצא. שאסור לך שחמץ יימצא ברשותך. אז הדרך שבה אתה מקיים את הלא ייראה ולא יימצא זה על ידי שאתה מוכר לגוי. אז נכון, אתה מוכר במחירה כזאת שהיא הערמה, ואנחנו יודעים שבסופו של דבר המחירה הזאת היא מחירה הלכתית וקניינית, ובסופו של דבר זה יחזור אליך כמו מחירת הקרקעות פה, זה ברור. אנחנו עושים את המחירה בצורה כזאת שהיא תחזור אלינו, זה ברור. אבל זה לא מבטל את מצוות החמץ, זה לא מבטל את מצוות הפסח. להפך, זה דרך לקיום המצווה. וכך בדברים אחרים, גם ביתר עסקה וככה, וגם בפרוסבול זה ככה, זה לא מפקיע את המצווה. פה, בשמיטה, אנחנו למעשה, על ידי שאנחנו מוכרים את הקרקעות, אנחנו מפקיעים את מצוות השמיטה. אנחנו מקיימים אותה. זה לא דרך לקיום. אוצר בדין, אנחנו לא מוכרים את הקרקעות לגוי. הקרקעות נשארות קרקעות שלנו, חיוב המצוות חל עלינו, ואנחנו מקיימים את מצוות השמיטה. נכון שכל הנושא של אוצר בדין, בכל הווריאציות שלו, ובכל אלה שעושים אותו בצורה כזאת או אחרת, הוא מסתמך על הרבה מאוד פעולות. עד כדי כך שיש אנשים, אנשים שכותבים, וכותבים בחריכות רבה וחושבים שהיתר מכירה עדיף על אותה רבדים. ויש רבנים שחושבים את זה, רבנים גדולים בימינו שחושבים שהיתר המכירה עדיף על אותה רבדים. אני לדעתי בעניין הזה לא סבור ככה, בעניין הזה אני רואה בדרך של הרב אריאל, שהוא גם כן מתווכח הרבה עם אותם רבנים שסבורים לא כך כמו שטוב, ואני חושב שהדרך של אוצר בדין יש בה יתרון גדול על יותר מכירה. היתרון הוא בזה שאתה מקיים את המצווה. נכון שאתה לא מקיים אותה במלוא הידורה, נכון שאתה לא, אתה מקיים אותה עם הרבה מאוד כולות, נכון שיש פה גם אפילו קצת הערמה כזאת או אחרת, נכון, אבל זה דרך לקיום המצווה. ואני מעדיף לקיים את המצווה ב-30%, ב-40%, בצורה כזאת אחרת שנותנת לי אחר כך להתקדם בהתמודדות בקיום השמיטה, מאשר להפקיע אותה באופן מושלם. כי אם אני מסכם את השמיטה, אם אני בא לחקלאי ואני מחתים אותו לתר מחירה, פחות או יותר בזה, מלבד אם הוא חקלאי ירא שמיים ומאוד מקפיד וכן הלאה, אבל רוב החקלאים ברגע שהם חתמו על תר מחירה, בזה נגמרה מבחינתם השמיטה. זה, חתמו על תר מחירה, עכשיו ממשיכים לעבוד כרגיל כמו כל שנה, ושכחנו שיש שמיטה. לעומת זה באוצר בדין, גם אם אני אעשה אוצר בדין עם הרבה מאוד כולות, אז הוא נכנס למסגרת שכל היום מבלבלים לו במוח. וכל היום הוא בקשר עם הבדין. וגם אם הבדין מתיר לעשות המלאכות, וגם בדין מתיר לו לשווה, גם זה, אבל כל הזמן במסע ומתן נכנס. וכל הזמן הוא בלחץ מולם, וכל הזמן הוא ככה, הוא מרגיש שזה שנה אחרת. הוא מרגיש שזה שמיטה, הוא מרגיש שיש פה חיובים אחרים, הוא לומד את ההלכות של השמיטה. זה לא אותו דבר. עשינו השנה, לראשונה, אני חושב, זה היה באמת, עשינו אוצר בדין ארצי של הרבנות הראשית, לא עשינו את כל, כמו שהייתי רוצה, את כל המטעים בארץ, אבל עשינו חלק גדול, בין השאר עשינו הרבה כרמי יין. וזה יהיה חידוש גדול. מאז אותה שמיטה שפיררתי לכם, תפרש ממבט או תפרש ממתת, מתי, מה כתוב על קרמן אזרחי? 1982. זה תפרש ממבט. 1882. זה תפרש ממבט. בדיוק, זה השמיטה של תפרש ממבט. אז מאז קרמן אזרחי, היתר מכירה. אין שנה שהם לא הסתמכו, אין שמיטה שהם לא הסתמכו על היתר מכירה. פעם ראשונה שקרמן אזרחי לא חתמה על היתר מכירה, שמיטה הזאת. קרמן מזרחי לראשונה הלכה לכל העיינות שלה, לכל הקרמים שלה, למערכת של אוצר בדין. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם דיברנו על איסור מהתורה, איסור של זמירה, למשל, זה קרמך לא תזמור, פעם ראשונה שבכל הקרמים בארץ, מי שהקרמים האלה הם כמעט מ-125 שנה, כן, הם לא כל הזמן חיים, כבר קרמים חדשים, אבל הקורמים הם גם קורמים ותיקים, וכל אחד כבר עבר את זה 100 שמיטות, אז כמעט, לא אומר. אז בקיצור, אז הקורמים האלה, פעם ראשונה, כשאומרים להם אסור לכם לזמור בשמיטה בדרך הרגילה, פעם ראשונה השנה שהם לא יזמרו בדרך הרגילה. נכון, הם יזמרו את הקרם, בדרך שונה, בדרך שתיתן להם פתרון, אבל זה לא יהיה בדרך רגילה. בדרך מסובכת, דורשת יותר עבודה, דורשת סיכון, יש בה סיכון מסוים, עם פיקוח על העניין הזה, וזה מבחינתי דבר גדול. אם אנחנו מגיעים לעניין הזה, וזה דרך של קיום מצוות שמיטה, נכון, אני מסכים שיש פוסקים שיגידו שהזמירה הזאת היא לא מספיק טוב. אבל יש פוסקים גדולים, וביניהם כמו החזון איש, אולי גם הרב קוק, שחושבים שהזמירה הזאת מורידה, הצורה שבה אנחנו הנחינו אותם איך לזמור, מורידה את האיסור מרמת דאורייתא לרמת דרבנן. וברמת דרבנן, במקום כזה שיש הפסד גדול, וזה לעוק מאילנה וכן הלאה, מותר לעשות את זה בשמיטה. אז יש על מה לסמור. זה דרך לקיום השמיטה. יצור, אז יצור חלקם הגדול לא יעשה את זה, וחלקם הגדול למד דיני שמיטה, ולימדנו שם דיני שמיטה, והסברנו להם שיש דעות שמתירות לייצא אחרי מועד הביאור. הם שאלו מה זה ביאור, תבדינו מה זה ביאור, מתי הביאור, ואיך הביאור, וכן הלאה, חלק יצאו אחרי הביאור. יצאו, הדברים האלה הם דברים, פעם ראשונה שהם חתמו על איזשהו הסכם מסחרי, עם בית הדין. כמה כסף היו צריכים לתת את תחשיב הוצאות שלהם, והתחשיב של הזה, כמה משלמים, כמה פה, כמה שם, כדי שזה מה שבית הדין משלם להם, כיוון שהם הופכים להיות שכירים של בית הדין ולא בלבטים. אז נכון, אנחנו מסתבכים פה על כולו, אנחנו מסתבכים פה על חידושים, אבל זו דרך של קיום בשביל השמיטה. ולכן, לפי עניות דעתי, הדרך הזאת של אוצר בדין היא דרך עדיפה בכל הווריאציות שלה. גם היא נעשית בצורה לא הכי, גם עם הרבה כולו, גם אם בסופו של דבר אתם תמצאו את האוצר בדין הזה בכל החנויות, באופן כזה שאתם תחשבו אולי שסוחרים בהם כרגיל, אבל זה מסתמך על איזה שהם היתרים ואיזה שהם הסכמים שנותנים לזה בסיס הלכתי. וזה, בסופו של דבר, בעיניי עדיף על פני זה. אני מסכים, אני אומר, יש רבנים שחולקים על זה. אתה עכשיו ספר שלם, אני לא יודע אם זה כבר יצא לדפוס, אני ראיתי אותו עוד בכתב יד, של הרב יהושע בן מאיר. כותב ספר שלם, למה לפי דעתו, היתר מכירה עדיף הרבה על אוצר בדין. כנגד הרב אריאל, או כנגד הגישה הזאת וכן הלאה. עם הרבה מאוד מקורות, אבל אני חושב שהוא טועה בעניין הזה. אז זה הכיוון של אוצר בדין, שזה דרך, אני אומר עוד פעם, היא לא דרך שמכירה לנו מלאכות, כיוון שהקרקע לא נמכרת, אז צריך לעשות את לדון בכל מלאכה מה מותר מה אסור. אז יש דיון על כל מלאכה. ואפשר מאוד להקל, יש גם בעניין הזה, יש הרבה מצילים, יש מחלונים, ואני אומר, כמו שאמר חזוני, שהדרך לקיים את מצוות השמיטה בלי יותר מחירה היא אך ורק אם אנחנו נסתמך על הרבה מאוד צולות. אם אנחנו נחמיר בכל הדברים, אז הפתרון היחיד הוא באמת היחסת של מחירה. אני אומר, עדיף להקל ולשמור שמיטה. כי המעגל הזה, או היותר מחירה הזה, שנקבע כהוראת שעה לפני 125 שנה או 120 שנה, הוא ממשיך ללוות אותנו בצורה כזאת, אם אנחנו לא נשתחרר מהדבר הזה, אנחנו לא ננסה למצוא דרכים חליפיות, אז באמת נהיה תקועים עם היתר הזה לתמיד, ולא נוכל אף פעם למצוא דרך אחרת. ובאמת העבודה הזאת שנעשתה השנה להכניס לאנשים לראש שזה לא מצווה דאורייתא לחתום על היתר מכירה. זה פשוט היה מדהים שאנשים מתקשרים ואומרים אנחנו צריכים לחתום על היתר מכירה. אחד, לא יודע מדיוק מה היה צריך לעקור איזה עץ בבית שלו. הוא חייב לעקור את העץ הזה בבית, הוא צריך היתר מכירה. אחד, אני יודע מה, משתלה, שמרה, היא צריכה למכור את השתילים, חייבים יותר מכירה. אז אמרתם, למה שהם צריכים יותר מכירה? אז אמרו, מה שאתה אומר, זה מה שאנחנו עושים תמיד, מוכרה, ואז אנחנו נהיה יותר מכירה, מוכרית. אז הלכתי לשם, וראיתי שבאמת הם נשים את הכל תחת גדות, הם עושים את הכל במצע מנותק, בצורה כזאת שאין בשביל שום בעיה. אמרו, למה אתם צריכים למכור את אדמות? יש לכם אישור, שכל מה שאתם מגדלים, בשמיטה, זה מותר. בעיה היא, אם אדם אחר כך בסופו של דבר, אז יש לו בעיה לשתול את זה. זה כן, אז בסדר, אני אכתוב שצריך לשתול את זה רק במקומות שמותר, רק בצורה שמותר וכן הלאה. אבל לכן, אתם עושים את זה בסדר גמור. אם צריך לתקן משהו, אז עושים פעולת תיקון כזאת או אחרת, אבל למה למכור? הרבה מאוד אנשים פתאום, יש להם תחושה כזאת שכל דבר שהם חייבים למכור. לא מכירים דרך אחרת, זה הדרך שהולכים בה. כולם מוכרים. ולהוציא את האנשים מהמעגל הזה ולהגיד, לא, לא חייבים למכור, אפשר גם לקיים את מצוות השמיטה, או לנסות לקיים אותה. בדרך כזאת או אחרת, זה עבודה שצריך להשקיע עם אנשים. אני חושב שזה עבודה שאנחנו צריכים לעשות. אז אם הדרך היא של אוצר בדין, שאני אומר, אוצר בדין הוא פותר לי רק את בעיית השיווק והסחורה. כי מה זה אוצר בדין? אוצר בדין זה מעין עמותה ציבורית שאנחנו מקימים ואומרים, שהמטע הזה שלי, שהוא בעצם מופקר, היבול מטופל על ידי העמותה הציבורית הזו, על ידי הבית דין, שהוא משווק את זה לציבור, הוא מטפל בפירות, הוא בעצם מעביר את האנשים, הוא רק גובה בסופו של דבר את הכסף מהצרכנים, על מנת לשלם את ההוצאות שלו לפועלים, למים, לכל הדברים הארצות האחרות שהיו לו, בלה, אריזה, וכן הלאה וכן הלאה, ריסוסים, כל הפעולות והמלאכות שהוא עשה אותם, ועשו אותם בשליחותו ואנשיו ופועליו, צריכים לקבל שכרה. זה הרעיון של אוצר בדין. מלאכות צריכים לעשות מה שמותר מותר, מה שאסור אסור, עושים את זה בשליחות בית הדין. השיווק נעשה על ידי בית הדין, הוא מחלק את זה לציבור בעצם בלי רווח, זה עמותה ללא מטרות רווח, הוא גובה את ההוצאות, נותן אותם את שכרם של האנשים ואת הוצאותיהם כמו שנקבע. זהו, זה לגבי אוצר בדין, שכמובן זה דרך ודאי עדיפה. ודרך נוספת, וכמובן כמו שהזכרתי גם, אם יש חממות, מסעים נותקים, אני לא אכנס עכשיו לצדדים ההלכתיים של זה, איך זה מועיל, אבל בעוד מה, זה לא המקום שבו יש איסור של שמיטה בתוך בית, ממעל מצע מנותק, אז אפשר לעשות שם את הדברים כמו שהרגיל פחות או יותר, ולכן זה מותר, וזה ודאי גם כן דרך מהודרת לשנת השמיטה. עוד מילה אחת אחרונה על אוצר הארץ, כי אני מבין שיש לנו פה גם חנות של אוצר הארץ. אז אמרתי, תראו, יש דרך של היתר מכירה, יש דרך שנייה, שהיא דרך של אנשים שלא סומכים על היתר מכירה, ומחפשים דרכים אלטרנטיביות. עכשיו, אמרתי בהתחלה שהדרכים האלטרנטיביות האלה, ב-90% מהם, זה סחורה של גויים. אוצר הארץ עשה בעצם מפעל ואמר, בוא נספק תוצרת ברמת מהדרין שלא מסתמכת על היתר המכירה, אבל בלי לקחת, בלי לקחת מסחורה של גויים. וזה עשו מפעל מאוד חשוב. והם באמת, א', מעודדים בצורה כזאת חקלאים לשמור שמיטה במצעים מנותקים, חמות מצעים מנותקים. הם גם עושים, אגב, זה דבר שגם ועדות מהדרין אחרות, ועדות מהדרין אחרות שלא סומכות על יותר מסירה, רובם לא סומכים על מצעים מנותקים. מסיבות שונות, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למחלוקות האלה. אבל הם לא סומכים על זה. לא, הם לוקחים גוי, הם מעדיפים לקחת מגוי מאשר מצעים מנותקים. והם גם עושים אוצר בדין בירקות, זאת אומרת, ירקות שנזרעים לפני השמיטה, נובטים לפני השמיטה, נקטפים בשמיטה, יש בהם קדושת שביעית, הם משווקים במסגרת אוצר בדין, גם זה דבר שאף ועדת שמיטה אחרת לא עושה את זה. מבחינה זאת הם מספקים תוצרת ברמת מהדרין, ללא הסתמכות על היתר מכירה, אבל לא מאנשים יהודים. אני אישית חושב שהיה ראוי להכניס שם באוצר הארץ גם את הנושא של היתר המכירה ברמה הטובה שלו, במיוחד אם היתר המכירה הזה מגיע ממשקים דתיים ששומרים שבת, כי בעיניי לפחות לקחת גזר או תפוחי אדמה ממגדל שומר שבת ושומר מצוות שסומך על היתר מכירה, אני מעדיף את זה מאשר לקחת מגזר או תפוחי אדמה מהערבה של יהודים, שזה אומנם יהודים, אבל אני לא יודע אם היהודים על שומר שבת, אני לא יודע אם לא עברו את זה בשבת או לא עבדו את זה בשבת, אז אני מעדיף לעודד חקלאים זה, ולכן לפי דעתי היה כדאי להכניס גם את היתר מכירה לפחות לחקלאים דתיים ששומרים ושומרים על המלאכות דאורייתא על ידי גוי, היה מן הראוי להכניס אותם גם כן לאוצר הארץ, אבל זה לא נעשה עדיין. אבל בכל אופן, מי שוודאי רוצה תוצרת מהדרין, או שרוצה תוצרת מהדרין ללא היתר מכירה, אז ודאי שזאת האלטרנטיבה הטובה ביותר. כי כל השאר באמת, כמו שאמרתי, רובם לוקחים מנוכרים, וזה ודאי, יש בזה בעיית לא תכונים גדולה מאוד.